שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"א במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק שני ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום הנושא הכללי שלנו זה נושא שכבר עסקנו בו כמה פעמים, גם לפני יומיים, גם בדף י' עמוד ב', וזה לגבי מי שישן בתוך אוהל בתוך הסוכה, אבל עוד לא נתחיל את הנושא הזה, אלא נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נעסוק במה נחשב אוהל לגבי טומאת מת, ואז רק בחלק השני נעבור לדין של ישן תחת אוהל בסוכה, ובחלק השלישי נראה כמה השלמות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי טומאת מת, לכן נדלג כרגע על המשנה ועל שתי השורות הראשונות בגמרא, ונחלק את החלק הזה לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון מתחיל במילים תנן האטם, וזה מחלוקת ממשנה באוהלות לגבי שני סוגים של אוהלים, האם הם נחשבים אוהל לגבי טומאת מת או שלא. עכשיו, לפני שנאמר מה שני סוגי אוהלים, קודם נסביר מה הנפקמינה כשדבר נחשב אוהל לגבי טומאת מת או לא, אז יש לזה שתי נפקמינות, לחומרה ולקולה. לחומרה, שאם דבר נחשב אוהל, אז אם יש לי מתחת לאוהל כזית מן המת ואיזשהו כלי לידו, אפילו שהם לא נוגעים, הטומאה עוברת לכל אותו חלל של האוהל, וממילא אותו כלי טמא, אם זה נחשב אוהל כמובן, זה לחומרה. לכולה, זה שאם יש טומאה מתחת לאוהל, ויש כלי לא באוהל עצמו, אלא מעל האוהל, אז אם זה נחשב אוהל, אז זה חוצץ בפני הטומאה. כלומר, הטומאה תישאר בתוך האוהל, והיא לא תטמא את מה שמעל האוהל, זה לכולה. אבל אם נאמר שזה לא נחשב אוהל, אז הטומאה בוקעת ועולה עד הרקיע, עד שהיא נתקלת באיזשהו אוהל, ורק אז היא נעצרת. אז אלה שתי הנפקמינות לגבי האם אוהל נחשב אוהל או לא לגבי טומאת מת, ועכשיו נחזור לאותה משנה באוהלות. כאמור, המשנה מביאה שני סוגים של אוהלים, ומביאה לגבי המחלוקת האם הם נחשבים אוהל או שלא. סוג אחד זה אוהל שנעשה אומנם בידי אדם, אבל הוא לא נעשה לשם אוהל. למשל, אדם שעשה איזושהי ערימה של אבנים, ובין האבנים יש רווחים, כמובן שהוא לא עשה את הרווחים האלה לשם אוהל, אלא פשוט כשמניחים אבנים, תמיד יש רווחים בין האבנים, ויש רווחים של טפח על טפח על טפח, האם הרווח הזה יכול לחשב כאוהל לגבי טומאת מת או לא? סוג שני זה עוד יותר גרוע, גם כן אוהל שלא נעשה לשם אוהל, והוא גם אפילו לא נעשה בידי אדם, אלא בידי שמיים, למשל מערה קטנה שהמים חלחלו באדמה ויצרו אוהל של טפח על טפח על טפח, האם זה נחשב אוהל או שלא. אז לגבי זה יש מחלוקת, תנא קמא אומר שלא מעניינת אותי הכוונה ומי עשה את האוהל, סוף סוף יש כאן חלל של טפח על טפח שמכוסה בגג, זה נחשב אוהל, לעומת זאת רבי יהודה אומר, לא, זה לא נחשב אוהל, בשביל שזה יהיה אוהל זה צריך להיעשות בידי אדם ולשם אוהל, ולכן באותם מקרים שהזכרנו זה לא נחשב אוהל לגבי טומאת מת. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שהגמרא מביאה את המקור למחלוקת, וזה מהפסוק לגבי טומאת אוהל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. רבי יהודה לומד גזרה שווה מהפסוק הזה לפסוק לגבי המשכן, שכתוב ויפרוס את האוהל על המשכן, והוא לומד אוהל אוהל, כמו ששם זה דווקא אדם פרס ועשה את זה לשם אוהל, אז גם בטומאת מת צריך אדם לשם אוהל. לעומת זאת רבנן אומרים שבפסוק של טומאת אוהל יש ריבוי, כי כתוב שם שלוש פעמים אוהל וזה מיותר, אז הריבוי בא לרבות כל אוהל, גם אוהל שנעשה בידי שמיים וגם אוהל שלא נעשה לשם אוהל. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי בשורה התשיעית בעמוד א' זו קושייה על רבי יהודה. הקושייה היא ממשנה בפרה שמתארת איך היו שואבים את המים בשביל המי פרה אדומה. עכשיו, כשהיו עושים את זה, היו עושים כל מיני חומרות בשביל לדאוג בוודאות שלא יהיה איזושהי טומאה בתהליך של שאיבת המים. ולכן, כשהיו מוליכים את הילדים מהמקום שבו הם היו אל המעיין בשביל שהם ישבו את המים, לא היו סתם הולכים איתם על הקרקע, כי יכול להיות שיש בקרקע איזשהו מת שאנחנו לא יודעים עליו, זה נקרא טומאת התהום, אלא היו מוליכים אותם מעל גבי אוהל בשביל לחצוץ בפני הטומאה. איך היו שמים אותה מעל גבי אוהל? אז תנא קמא אומר שהיו לוקחים שני שברים ושמים איזה דלת ביניהם, כלומר לוח עץ, והילדים היו יושבים מעל אותה דלת, וזה נחשב שמעל אוהל. רבי יהודה לעומת זאת אומר, לא היו משתמשים בדלת, אלא בשור עצמו. היו לוקחים שור שהוא מאוד רחב, כך שגם כשהילד יושב מעל השור, הרגליים שלו לא בלטות החוצה, וממילא השור עצמו נחשב לאוהל, והוא חוצץ בפני הטומאה. זה מה שכתוב באותה משנה, וזה קושייה על רבי יהודה שהבאנו מקודם. הרי מקודם רבי יהודה אמר שאוהל שנעשה בידי שמיים לא נחשב אוהל, ואילו כאן אנחנו רואים שאוהל נחשב אוהל, זה קשה. על זה עונה רב דימי, זה תלוי באיזה גודל אוהל מדובר. באוהל קטן של טפח על טפח על טפח, אז בזה באמת רב יהודה דורש שזה יהיה דווקא אוהל שנעשה בידי אדם, ולכן אותם חורים שהמים עשו, או הרווחים הקטנים בתוך הערימה של הסלעים, הם לא נחשבים אוהל לפי רב יהודה, כי הם אוהלים מאוד קטנים, והם לא נעשו בידי אדם לשם אוהל. אבל באוהל גדול, שהוא לפחות בגודל של אגרוף, שזה בערך גודל של ראש של ילד, זה כן נחשב אוהל, אפילו שהוא נעשה בידי שמיים, ולכן השור כן נחשב אוהל. זאת התשובה של רב דימי, והגמרא גם מביאה ברייתא שמוכיחה את זה, ובעצם זה גם מוכח מהמשך של אותה משנה בועלות, שבאמת רב יהודה מודה שאם החורים שהגשם עשה הם גדולים יותר, אז זה כן נחשב אוהל. עד כאן הקושייה על רב יהודה והתשובה. עכשיו בזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד א', יש כאן עוד שאלה של הגמרא על רב יהודה, נחזור לזה בהמשך, כרגע נדלג משש שורות לפני סוף עמוד א' ועד השורה השמינית בעמוד ב', ובזה בעצם אנחנו מסיימים את החלק הראשון של השיעור לגבי תומת מת באוהל, ואנחנו עוברים לחלק השני, שזה לגבי סוכה. החלק השני מובא כקושייה על מה שהרגע סיכמנו בחלק הראשון, לכן שוב נזכיר, אמרנו שלפי תנקמה אוהל כזה נחשב אוהל, לפי רב יהודה זה תלוי בגודל, באוהל בגודל של אגרוף זה נחשב אוהל, באוהל קטן יותר זה לא נחשב אוהל, אלא אם כן הוא נעשה בידי אדם ולשם אוהל. זה מה שסיכמנו בינתיים, עכשיו נקשה על זה מהמשנה שלנו לגבי סוכה. במשנה יש מחלוקת מה הדין של מי שישן מתחת למיטה בתוך הסוכה. לפי תנקמה הוא לא יצא ידי חובה, כי הוא ישן באוהל בתוך הסוכה. לפי רב יהודה זה בסדר, יצא ידי חובה. עכשיו מה המחלוקת? אז כשתנקמה אומר שהוא לא יצא ידי חובה, הוא בעצם מניח כאן שתי הנחות. הנחה אחת זה שהשטח שמתחת למיטה נחשב כמו אוהל, והנחה שנייה זה שמי שישן בתוך אוהל כזה לא יצא ידי חובה. עכשיו ממילא כשרב יהודה אומר שהוא יצא ידי חובה, אפשר להסביר אותו על ידי זה שהוא חולק על אחת מההנחות של תנקמה. כלומר אפשרות אחת זה שהוא חולק על ההנחה הראשונה, והוא אומר מיטה לא נחשבת אוהל. אפשרות שנייה זה שהוא חולק על ההנחה השנייה, כלומר הוא אומר באמת מיטה נחשבת אוהל, אלא שלדעתו אין בעיה לישון באוהל כזה בתוך הסוכה. אלה שתי האפשרויות האפשריות, ובאמת הגמרא מביאה את שתיהן, נראה אותם אחת אחת. אז האפשרות הראשונה להבין את רב יהודה, זה שהוא סובר שמיטה כזאת לא נחשבת אוהל. למה שהיא לא תהיה אוהל? אז בפשטות היינו אומרים שהיא פשוט לא נעשתה לשם אוהל, כי הרי לא נועדה בשביל השטח שמתחתיה, אלא בשביל לשכב מעליה. הבעיה היא שאז זה קשה עם מה שאמרנו מקודם לגבי תומת מת. לגבי תומת מת אמרנו שזה אמנם נכון לפי רב יהודה, אבל רק באוהל קטן. אבל אוהל שהוא בגודל של אגרוף ומעלה, אז זה אוהל בכל מקרה גם לפי רב יהודה, אפילו שזה לא נעשה לשם אוהל. ממילא קשה, למה רב יהודה אומר שהמיטה לא נחשבת אוהל. אז זאת הקושייה אם נלך לפי ההבנה הזאת, ולכן הבאנו את הסוגיה הזאת, כי זה קושייה על מה שאמרנו מקודם לגבי אוהל בתומת מת, ועל זה עונה הגמרא, זה לא קשה. מה שאמרנו מקודם, שבאוהל גדול גם רב יהודה מודה שזה אוהל, גם כשזה לא נעשה לשם אוהל, וגם כשזה נעשה בידי שמיים, זה דווקא במקום שנעשה סתם. כלומר, אמנם לא לשם אוהל, אבל גם לא למטרה הפוכה מאוהל, אלא פשוט סתם, כמו למשל הרווחים בין הסלעים או השור. אז באמת, אם זה גדול, אז זה נחשב אוהל גם לפי רב יהודה. לעומת זאת, מיטה, היא לא נעשתה סתם, היא לא פרווה, אלא היא לגמרי נעשתה למטרה הפוכה לגמרי מאוהל, כי הרי היא לא נעשתה בשביל השטח שמתחתיה, אלא בשביל לשכב מעליה. במצב כזה רב יהודה לא מודה, כלומר במצב כזה רב יהודה נשאר בעמדה הראשונה שלו שזה לא נחשב לאוהל, לכן לדעתו אפשר לשכב מתחת למיטה בתוך סוכה. כלומר בעצם יוצא שלפי רב יהודה יש שני חילוקים, חילוק ראשון זה אם זה אוהל קטן או גדול, אם זה קטן, אז צריך שזה יעשה על ידי אדם ולשם אוהל. אם זה גדול, אז יש עוד חילוק. אם זה אוהל גדול סתם, אז אוהל בכל מקרה, כמו אם יש חור גדול באדמה. אבל אם זה אוהל לא סתם, אלא שנעשה למטרה הפוכה, כמו מיטה, אז שוב רב יהודה אומר שזה לא נחשב אוהל. עד כאן התשובה ברב יהודה, ועד כאן ההסבר הראשון, למה אפשר לפי רב יהודה לישון מתחת למיטה בתוך סוכה, פשוט כי המיטה לא נחשבת אוהל, כי נעשתה למטרה הפוכה. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה להסבר השני, רק נוסיף בסוגריים שהגמרא מקשה לתשובה הזאת, והיא אומרת, הרי מה השווינו את מיטה עם שור, שבשור רב יהודה אמר שזה כן נחשב אוהל, אפילו שהוא נעשה בידי שמיים, פשוט כי זה גדול, ואילו במיטה אמרנו שלא, כי זה נעשה למה שמעליה. עכשיו, על זה מקשה הגמרא, הרי גם שור נברא בשביל מה שמעליו, הרי במה משתמשים בגב של שור? בשביל לרכב עליו, אז גם השור נעשה בשביל מה שמעליו, אז למה בשור רב יהודה מודה שזה כן נחשב אוהל? עונה הגמרא, לא. יש הבדל בין שור לבין מיטה. מה ההבדל? אז בהתחלה הגמרא מציעה ששור אמנם הוא נעשה למה שמעליו, אבל הוא משמש גם את מה שמתחתיו, כי כשרועי הצאן רוצים להתחבא מהשמש או מהגשם, הם יושבים מתחת לשור. לעומת זאת מיטה, אין לה שימוש למה שמתחתיה, לכן בשור רבי יהודה אומר שזה כן אוהל, כי יש לו שימוש גם לחלק של האוהל, ובמיטה לא. זה הניסיון הראשון להבדל ביניהם, אבל הגמרא דוחה שגם במיטה יש שימוש למה שמתחת, וזה לשים שם נעליים וסנדלים, לכן הגמרא מציעה הסבר שני, וזה שאומנם שניהם משמשים גם את מה שמתחתם, אבל זה רק שימוש אגבי. אבל אם נסתכל במטרה שבשבילה נברא הגב של השור ובמטרה שבשבילה נעשתה המיטה, אז כאן באמת יש הבדל. הגב של השור נעשה גם למה שמעליו, לרכב עליו, וגם למה שמתחתיו. הצלעות הרי מגנות על בני המאיים. לעומת זאת המיטה נעשתה בשביל מה שמעל. אמנם משתמשים גם מתחת, אבל זה לא עיקר העשייה. לכן בשור רבי יהודה מודה שזה נחשב אוהל, אפילו שזה בידי שמיים, כיוון שזה גדול, וכיוון שאי אפשר לומר שעיקר המטרה זה למה שמעל, לעומת זאת מיטה, כיוון שהיא לא נעשתה לשם אוהל, ועד רבה עיקר המטרה שלה זה לשימוש מעל המיטה, ממילא היא לא נחשבת אוהל אפילו שהיא גדולה. זה היה בסוגריים לגבי ההבדל בין שור לבין מיטה, ועד כאן האפשרות הראשונה להסביר את רב יהודה למה מותר לישון מתחת למיטה, פשוט כי לדעתו היא לא נחשבת אוהל. האפשרות השנייה ברב יהודה זה לשלול את הנחת היסוד השנייה. כלומר, נאמר שבאמת גם רב יהודה מודה שהמיטה כן נחשבת אוהל, כי הרי אמרנו לגבי תומת אוהל באמת, שברגע שזה גדול מאגרוף, זה נחשב אוהל, ולא מעניין אותי הכוונה. אז למה בכל זאת אפשר לישון מתחת למיטה? כי לדעת רב יהודה, אפילו שזה נחשב אוהל, מותר. למה? כי לפי רב יהודה, הסוכה נחשבת מבנה של קבע, כמו שלמדנו בדף זין עמוד ב', שרב יהודה הוא חלק מרשימה של תנאים, שלדעתם הסוכה נחשבת מבנה של קבע. לעומת זאת, המיטה, אפילו שאנחנו מגדירים אותה כרגע כאוהל, ודאי שזה לא אוהל קבע, לפחות לא ביחס לסוכה, כי הרי את המיטה מזיזים ממקום למקום, ממילא לא עתי אוהל הרי ומבטל אוהל קבע. אוהל הרי לא יבטל אוהל קבע, לכן אין לי בעיה לישון מתחת לאוהל הרי בסוכה. זה ההסבר השני בדעת רב יהודה, רק נזכיר שאת ההסבר הזה ראינו גם בדף יוד, רק ששם הדגשנו שזה דווקא בסוג אוהל כזה, שהוא באמת אוהל לא כל כך קבוע, אבל באוהל יותר קבוע, שם זה נקרא כינופות, אז גם רב יהודה יודע ששם אי אפשר לישון. כי זה כבר אוהל של קבע. אז זה הסבר השני ברב יהודה, אוהל הרי לא מבטל אוהל קבע. עכשיו רק נוסיף בסוגריים שהגמרא מעירה שזה בניגוד לרבי שמעון, שאומנם גם הוא הזכר בדף זין שגם הוא סובר שהסוכה היא אוהל קבע, אבל בכל זאת אנחנו רואים במשנה אצלנו שלדעתו אי אפשר לישון מתחת למיטה, כי לדעתו אוהל הרי יכול לבטל אוהל קבע, ורק לרב יהודה אוהל הרי לא מבטל אוהל קבע. עד כאן ההסבר השני ברב יהודה. בזה סיימנו את החלק השני, בחלק הראשון ראינו מה דעת רב יהודה לגבי אוהל בתומת מת, בחלק השני ראינו למה אפשר לישון מתחת למיטה בסוכה לפי רב יהודה, ועכשיו בחלק השלישי נראה שתי השלמות. השלמה הראשונה זה קטע שדילגנו עליו משש שורות לפני סוף עמוד א' ועד השורה השמינית בעמוד ב', וזה שמקודם בחלק הראשון כשאמרנו שרב יהודה מודה באוהל גדול שזה נחשב אוהל גם כשזה בידי שמיים, אז הגמרא שאלה שאלה נוספת על רב יהודה. למה רב יהודה אומר שהשתמשו דווקא בשברים בשביל לשמש כאוהל? למה הוא לא עשה בשיטה של תנקמה ששמו דלתות בין שני שברים? הרי גם אותם דלתות הן גדולות והן גם יכולות לחשב כאוהל. עכשיו תראו תוספות למה שאלו את זה דווקא כאן, כי לכאורה יכלו לשאול את זה גם בלי קשר לזה שהם גדולות. כי הרי הם נעשו בידי אדם. בכל אופן זאת השאלה של הגמרא, למה לפי רב יהודה לא השתמשו בדלתות? ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק לגמרי. באמת לפי רב יהודה מעיקר הדין יכלו להשתמש בדלתות. אז למה רב יהודה אמר שלא השתמשו בדלתות? אז בזה יש שני הסברים. אביי אומר שרב יהודה פשוט רצה להוסיף שאפשר גם לא להשתמש בדלת, אלא בשור עצמו. לכן הוא דיבר על השור, אבל הוא מודה שאפשר גם להשתמש בדלת. לעומת זאת רבא אומר שנכון שעקרונית מעיקר הדין גם לפי רב יהודה אפשר להשתמש בדלת, אבל לדעתו שור זה עדיף. למה? כי אם אני שם ילד על דלת, הוא מרגיש שם די ביטחון. הוא יושב על פלטה גדולה, ממילא כיוון שהוא מרגיש ביטחון, יכול להיות שהוא בטעות יוציא את הראש או את הרגליים מהדלת, ואז נחשוש שמה הוא נטמע. לעומת זאת, ילד שיושב על שור, הוא משקשה כל הדרך, הוא לא רוצה לזוז. ממילא אני פחות חושש שהוא יוציא איזה רגל מעבר לשטח של השור, וכך אני מצמצם את האפשרות שאותו ילד יטמע. עד כאן ההשלמה הראשונה. השלמה שנייה לגבי הסוגיה של מיטה בתוך סוכה, אמרנו שבמשנה תנא קמא ורבי שמעון אומרים שזה אסור, ורבי יהודה אומר שזה מותר. אז לגבי רבי שמעון, הוא לא אמר את זה מעצמו, אלא הוא למד את זה מסיפור מהעבד של רבן גמליאל, שרבן גמליאל סיפר במהלך איזו שיחה שהעבד שלו טבי היה יושן בסוכה מתחת למיטה, ורבן גמליאל התבדח על זה ואמר, תראו איזה תלמיד חכם הוא, הוא יודע שעבדים פטורים, לכן הוא ישן מתחת למיטה. ומזה למד רבי שמעון שני דברים, גם שעבדים פטורים מן הסוכה וגם שמתחת למיטה לא יוצאים ידי חובה. עכשיו, הגמרא מעירה על זה, למה כשרבי שמעון אמר את זה, הוא אמר שהוא למד את שני הדברים האלו משיחתו של רבן גמליאל. למה הוא לא אמר שהוא למד את זה מדבריו של רבן גמליאל? אלא שכשרבי שמעון אמר משיחתו של רבן גמליאל, הוא רצה להדגיש לנו, תראו כמה אפשר ללמוד אפילו משיחתם של תלמידי חכמים. כלומר, לא רק שהם באים ללמד אותנו משהו אפשר ללמוד, אלא גם אפילו כשהם סתם מדברים ואפילו מתבדחים, גם מזה אפשר ללמוד הלכות. כמו שרב אמר, שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד, כמו שכתוב, ועליהו לא ייבול, אפילו העלה הקטן, גם ממנו אפשר ללמוד משהו. עד כאן החלק השלישי של ההשלמות, בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על אוהל לגבי טומאת מת, וראינו מחלוקת בין תנקמה לרב יהודה, שלפי תנקמה זה תמיד נחשב אוהל, לפי רב יהודה צריך שזה יהיה בידי אדם ולשם אוהל, לכן רווחים בין צלעים או מים שחלחלו ועשו מערה קטנה זה לא נחשב אוהל. עכשיו על רב יהודה שאומר שזה לא אוהל, הקשנו מזה שגם רב יהודה מודה ששור כן נחשב אוהל, לכן הוליכו את הילדים הכהנים על גבי שור בשביל לשאוב מים בשביל מי החטאת, וענינו שזה תלוי בגודל של האוהל. באוהל קטן, באמת זה לא נחשב אוהל אם זה לא נעשה לשם אוהל על ידי אדם, אבל באוהל גדול מגודל של אגרוף, כלומר מגודל בערך של ראש, זה נחשב אוהל בכל מקרה. זה לגבי טומאת מת. עכשיו מזה עברנו לחלק השני, שלפי תנקמה אי אפשר לישון מתחת למיטה בסוכה, ולפי רב יהודה אפשר, והבאנו לזה שתי אפשרויות למה אפשר. אפשרות ראשונה כי לדעתו זה לא נחשב אוהל, אבל על זה הקשנו ממה שהסקנו בחלק הראשון של השיעור, שהרי אם זה גדול, אז אפילו שזה לא נעשה לשם אוהל, בכל זאת זה כן אוהל, וענינו, זה תלוי. אם זה סתם פרווה, אז באמת זה כן אוהל. אבל מיטה זה לא פרווה, אלא היא נעשתה בשביל מטרה מאוד ברורה, הפוכה מהמטרה של אוהל, בשביל לשכב מעליה, לכן שם זה לא נחשב אוהל. וזה אגב בניגוד לשור, ששם הוא נעשה גם בשביל מה שלמעלה וגם בשביל מה שלמטה, להגן על בני המאיים, לכן שם רבי יהודה מודה שזה כן אוהל, אבל במיטה לא, זאת האפשרות הראשונה. אפשרות שנייה זה שרבי יהודה מודה שבאמת זה כן נחשב אוהל, ובכל זאת אפשר לישון מתחתיה. למה? כי אוהל הרי לא מבטל אוהל קבע לפי רבי יהודה. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו שתי השלמות. השלמה הראשונה זה למה לפי רבי יהודה לא השתמשו בדלתות ולא בשברים, וענינו או שבאמת אפשר להשתמש בדלתות, והוא רק חידש אפשר גם שברים בלי דלתות, או שבאמת לדעתו לא משתמשים בדלתות, כי שם יש חשש שהילד יוציא איזה יד או רגל החוצה, בניגוד לשברים ששם הוא מפחד. השלמה השנייה זה שראינו שמשיחתן של תלמידי חכמים אפשר ללמוד דברים, וכך רבי שמעון למד משיחתו של רבן גמליאל שני דברים, גם שעבדים פטורים מן הסוכה, וגם שמתחת למיטה לא יוצאים ידי חובה. והכל טוב.